שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום בדף קז במסכת חולין, נתחיל בשורה השישית בעמוד א', נסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך בדיני נטילת ידיים, בחלק השני נחזור לבשר וחלב. את החלק הראשון נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה כוח גברה. מה הכוונה? אז נזכיר שאתמול אמרנו שיש שתי צורות לנטילת ידיים. יש נטילת ידיים מכלי ויש טבילת ידיים. אז אומרת הגמרא, לגבי נטילת ידיים צריך שהמים יצאו מהכלי אל היד בכוח גברה, כלומר בכוח שלי. מתי זה לא כוח גברה? אז היום הדוגמה הקלאסית זה אם אני פותח ברז ושם את הידיים מתחת לזרימה, שם המים מגיעים בכוח הכבידה, לא בכוח גברה. הדוגמה שהגמרא מביאה זה מצב די דומה, וזה שיש איזשהו צינור שנמצא ליד היאור ומישהו שופך מים בדלי היאור אל תוך ההתחלה של הצינור, ואז המים זורמים בצינור אל השדות, ומישהו בא ומכניס את היד שלו בתוך הזרימה. אז טבילת ידיים זה לא, כי אין שם הרבה מסעה לפי רשי, ונטילת ידיים זה לא, כי כמו שאמרנו, אין שם כוח גברה. זה הדין. עכשיו, לדין הזה יש שתי הסתייגויות לכולה. הסתייגות אחת זה שאם אני שם את הידיים לא איפשהו במהלך הצינור, בסוף הצינור, אלא ממש בהתחלה, סמוך למקום שבו שפכו את הדלי עם המים, נניח בתוך מטר או שני מטר, אז המים שמגיעים אליי אמנם גם זורמים בגלל כוח הכבידה, אבל גם בגלל הכוח גברה של אדם ששפך שם את הדלי, ואז זה בסדר. זו הסתייגות אחת. הסתייגות שנייה, אם בדלי הזה שמשם שופכים את המים לצינור, יש איזשהו חור בדופן, ותוך כדי שהוא שופך את המים לצינור, גם זורמים מים מאחור חזרה ליאור, אז הזרימה הזאת היא יוצרת חיבור בין המים ליאור לבין המים בדלי לבין המים בצינור, ואז יוצא שאומנם זה לא נחשב נטילת ידיים, אבל זה נחשב טבילת ידיים, כי אומנם אין שם 40 שאה, אבל זה מחובר ליאור, וזה נחשב כאילו אני מטביל את הידיים ביאור. עד כאן הסעיף הראשון, צריך כוח גברה. הסעיף השני, בשליש העליון של עמוד א', זה לגבי הכלי שממנו נוטלים, ולגבי זה נראה שלושה דינים של רבא. דין אחד זה שאם יש חור בכלי, בגודל שנקרא כונס משקה, לא ניכנס בדיוק למה זה, אבל זה אומר שהמים זורמים ממנו לא רק טיפה-טיפה, אלא ממש בקילוח, אז הכלי פסול לנטילה. דין שני זה לגבי הגודל של הכלי והכמות מים שבו, לגבי זה יש לכאורה סתירה ברבא. פעם אחת רבא אמר שצריך שיהיה רביעית מים, ופעם אחרת רבא אמר שצריך שהכלי יחזיק רביעית מים, אבל לא צריך שיהיה רביעית מים בפועל. מה עושים? עונה הגמרא, וגם יש משנה בידיים שאומרת בדיוק את זה, שאם אדם אחד נוטל ידיים, הוא צריך שיהיה בכלי בפועל רביעית מים. אבל אם שני אנשים נוטלים אותו כלי, אז כשהראשון נוטל צריך שיהיה לו שם רביעית מים, לזה רבא התכוון כשהוא אמר שצריך רביעית מים, אבל כשהשני נוטל, אז מספיק שהוא ישתמש בשאריות של הראשון, במה שנשאר בכלי, אפילו שאין שם שרית. ולזה רב התכוון כשהוא אמר שמספיק שהכלי הוא רביעית, גם אם אין שם רביעית מים. ולמה? ככה חזל תקנו, שאם הוא נוטל משיערי טהרה, ממה שנשאר מהמים שתיארו את הראשון, זה מספיק. עד כאן הדין השני לגבי גודל הכלי וכמות המים. שוב לסיכום, סתם ככה כן צריך רביעית מים, רק אם אתה השני באותו כלי שמישהו כבר נטל, אז אפשר להשתמש בשאריות. עכשיו, לפני הדין השלישי, הגמרא מביאה בסוגריים שני סיפורים על הדינים שראינו עכשיו. סיפור ראשון זה שרב ששת שאל את המימר האם צריך להקפיד על הדברים שהזכרנו, כלומר שלא יהיה חור בכלי ושיהיה רביעית, וגם הוא מוסיף האם צריך שיהיה מראה של מים. ועל כל זה המימר לפי הגרסה הראשונה אמר שכן, לפי הגרסה השנייה הוא אמר שרביעית לא צריך, והוא למד את זה מהמשנה בידיים שלכאורה עולה שלא צריך. אבל הגמרא אמרה, מה פתאום, כמו שכבר אמרנו, גם למשנה בידיים צריך רביעית, מה שהיא אמרה שלא צריך זה רק לגבי השני. זה סיפור ראשון. סיפור שני, הגמרא מספרת על רב יעקב ורב אשי שהם יצרו כלי בגודל של רביעית ושמו אותו באיזשהו מקום ציבורי, אולי בבית כנסת, וכך כולם יכלו לבוא לראות מה הגודל של רביעית ולעשות כלי כזה גם לעצמם. זה סיפור שני, זה היה בסוגריים. ועכשיו חזרה לדינים של רב ולגבי הכלי, הגענו לדין השלישי, וזה מגופת חבית. מגופת חבית זה הכיסוי של החבית, כמו סוג של פקק גדול, אבל לא שטוח למעלה, אלא קצת הגלגל, ואם הופכים אותו, אז הוא בעצם בית קיבול, ואפשר לשים שם מים, אז האם אפשר ליטול מזה ידיים? אומר רבה שלא. למה לא? נסביר את זה לפי התוספות, כי הכלי לא יכול לעמוד בפני עצמו, בגלל שהוא הגלגל, אז הוא נוטל לצדדים וחלק מהמים משפחים, זה לא נקרא כלי. אבל אם הוא חקק בחרס, כך שעכשיו זה שטוח וכן יכול לעמוד, אז זה כן כלי ואפשר ליטול בזה ידיים, וגמרא מביאה ברייתא שאומרת את אותו עיקרון. אבל אם זה שק וקופה, אפילו שהוא עשה את זה בצורה שזה כן יכול לעמוד בצורה יציבה עם מים בפנים, בזה בכל זאת אסור ליטול, לפי רשי, כי הם פשוט לא נועדו להחזקת מים, ולכן זה לא נחשב כלי לנטילת ידיים. עד כאן הסעיף השני, ראינו שלושה דינים של רבא לגבי הכלי, שלא יהיה חור, שיהיה רביעית ושיהיה כלי יציב. הנושא השלישי והאחרון לחלק הזה זה שבע שורות לפני סוף עמוד א', וזה האם אדם שאוכל לחם בלי לגעת בלחם בידיים פטור מנטילת ידיים, או שחוששים שבכל זאת הוא ייגע ולכן צריך ליטול ידיים. ולגבי זה הגמרא מביאה שני דיונים. דיון אחד זה אם הוא אוכל לחם עם מפית על הידיים, דיון שני אם מישהו אחר מאכיל אותו. נתחיל במפית. האם אפשר לאכול לחם עם מפית על הידיים בלי ליטול ידיים? ולגבי זה הגמרא מביאה שתי ראיות שאסור. את הראשונה היא תדחה, אבל את השנייה לא. הראיה הראשונה זה ממשנה בסוכה, שם אנחנו רואים שאפשר לאכול אכילת הרעי מחוץ לסוכה, וגמרא מספרת על רבי צדוק שבאמת עשה כך, כלומר הוא אכל לחם פחות מקביצה בלי ליטול ידיים, אלא עם מפית ובלי לשבת בסוכה ובלי לברך ברכת המזון, ולכאורה אפשר דייק מכאן שלמה הורשה לעצמו לאכול עם מפית? כי מדובר היה בפחות מקביצה, שאז בכלל אין חיוב נטילת ידיים, אבל אם זה היה קביצה, אז כנראה שהוא כן היה נוטל ידיים. אז הנה ראיה שאי אפשר להשתמש במפית במקום נטילת ידיים. זו הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, אי אפשר דייק כך, כי אולי זה שהמשנה הזכירה שזה היה פחות מקביצה, זה לא בשביל הדין של נטילת ידיים, אלא בשביל שאר הדינים שם, שהוא אכל מחוץ לסוכה, שהוא לא ברך ברכת המזון. אבל לגבי נטילת ידיים, אולי גם אם זה היה יותר מקביצה, הוא היה יכול לאכול עם מפית ולא ליטול. לכן משם אין ראיה, אבל כאמור, יש ראיה נוספת, וזה מסיפור ששמואל ראה את רב אוכל עם מפה, והוא חשב שאוכל עם מפה בלי ליטול. אז הוא אמר לו, מה, אפשר לאכול עם מפה בלי ליטול? ואמר לו רב, מה פתאום? אסור, באמת נטלתי. אז למה אתה אוכל עם מפה? פשוט כי אני אסתניס, לא אוהב לגעת בלחם. זה הסיפור, ומכאן ראיה מוחצת של רב ושמואל, שמפית זה לא תחליף לנטילת ידיים. אז זאת המסקנה, אבל גם למסקנה הזאת יש יוצא מן הכלל, וזה כהנים. איפה רואים את זה? הגמרא מספרת על רבי זיירא, שראה את רבי עמי ורבי יסי אוכלים עם מפית, והוא הבין שהם לא נטלו ידיים, אז הוא שאל אותם, מה, לא שמעתם על הסיפור של רב ושמואל, שהמסקנה היא שאסור? אבל אומרת הגמרא, האמת היא שהם צדקו, כי הם היו כהנים, והרי כמו שאמרנו, כל החשש הוא שמא ייגעו בלחם, וכהנים הם זריזים, הם רגילים לדברים כאלו, אוכלים טהרות ותרומות, והם יודעים להיזהר לא לגעת בלחם עצמו, לכן להם מותר. עד כאן הדיון הראשון לגבי אכילה בלי נטילה כשהוא לא נוגע בלחם עצמו. המסקנה היא שעם מפית אסור, אלא אם כן אתה כהן. הדיון השני זה בשורה התשיעית בעמוד ב', מה לגבי אדם שהוא לא נוגע בלחם עצמו, אלא מישהו אחר מאכיל אותו, שם לו את הלחם ישירות בפה, האם ההוא שאוכל צריך ליטול ידיים? ולגבי זה גם כאן נראה שתי ראיות, הפעם הראיה הראשונה היא שזה מותר, הראיה השנייה היא שזה אסור, אבל את שתי הראיות אנחנו נדחה. אז הראיה הראשונה שזה מותר, זה מרב הונה בר סחורה שהכיל את רב אמנונה לחם ישירות לפה, והוא אמר לרב אמנונה, אם זה לא היית אתה, רב אמנונה, לא הייתי עושה כך. עכשיו, למה הוא התכוון? לכאורה הוא התכוון שאני יודע שאתה נזהר, ולכן אני לא חושש לתת לך, אפילו שלא נטלת. אז מכאן אפשר להבין שכל הדודים להיזהר, אפשר להתיר. זאת הראיה שמותר. בסוגריים אני אעיר שלכאורה אפשר לדייק מכאן גם הפוך, שאולי דווקא לרב אמנונה מותר, אבל לאחרים אסור. תראו במפרשים, בכל אופן הגמרא מכאן לומדת שמותר, אבל דוחה הגמרא, לא. אולי באמת גם ישמע אכילים אותו, כן צריך ליטול ידיים, ולזה רב הונה התכוון. הוא אומר, אמנם לא ראיתי אותך נוטל ידיים, אבל בגלל שאני יודע שאתה רב אמנונה, אני סומך על זה שבטח כבר נטלת, ולכן אני מאכיל אותך. אבל מישהו אחר לא הייתי ככה סומך, הייתי קודם מברר, וממילא יוצא שאסור בלי נטילת ידיים. זאת הראיה הראשונה והתחייה. הראיה השנייה זה ממאמרה של רבי זיירא בשם רב, והגמרא מביאה אחרי זה ברייתא שגם כן אומרת את זה, וזה שכשאתם יושבים מסביב לשולחן ויש שמש או מלצר שמביא לכם האוכל, אל תשים לחם ישירות לפה של השמש, אלא אם כן אתה יודע שהוא נטל ידיים. אז הנה לכאורה ראיה מפורשת, שגם אם מישהו אחר מאכיל אותו והוא לא נוגע בלחם, הוא קודם צריך ליטול ידיים. זה לכאורה, אבל גם את זה דוחה הגמרא, היא אומרת, אולי באופן כללי זה כן מותר, כי אנשים יודעים להיזהר לא לגעת בלחם, ורק בשמש החמירו, כי השמש טרוד, הוא צריך להביא את כל המנות לכולם, ואולי הוא לא ישים לב, הוא כן ייגע בטעות, לכן אולי רק אצלו החמירו. אז גם את הראיה השנייה שזה אסור, דחינו, אבל למרות התחייה, בהמשך הגמרא, הגמרא פוסקת במפורש, צריך ליטול ידיים, גם כשמישהו אחר מאכיל אותך. עד כאן הדיון השני, לגבי אכילה, כשאתה לא נוגע בלחם, המסקנה היא שגם הפית זה לא טוב, וגם מישהו אחר שמאכיל אותך זה לא טוב, אלא בשני המקרים צריך קודם ליטול ידיים. בזה הגענו לאמצע עמוד ב', ועכשיו מעניין לעניין, כיוון שדיברנו על אדם שמאכיל מישהו אחר, אמרנו שהאדם שאוכל הוא כן צריך ליטול ידיים. עכשיו שואלת הגמרא, מה לגבי האדם שמאכיל? אמנם הוא נוגע בלחם, אבל הוא עצמו לא אוכל. האם גם הוא צריך ליטול ידיים? הרי לכאורה, סתם אדם שנוגע בלחם ולא אוכל, ודאי שלא צריך ליטול. אבל כאן הוא לא סתם נוגע בלחם, אלא הוא נוגע בשביל להאכיל. אז אולי כן. אז גם כאן לגבי זה, הגמרא מביאה שתי ראיות. ראיה ראשונה שצריך, ראיה שנייה שלא צריך, והמסקנה תהיה שלא צריך. מה הראיות? אז הראיה שצריך זה שרשב"ג אמר בברייתא שאישה שביום כיפור רוצה להאכיל את הבן של הלחם, והיא שמה לו את זה ישירות לפה, אפילו שהיא עצמה לא אוכלת, כי זה יום כיפור, היא צריכה ליטול ידיים לפני. אז הנה ראיה שצריך. אבל דוחה הגמרא, זה לא ראיה. יכול להיות ששם הנושא זה לא נטילת ידיים של סעודה, אלא נטילת ידיים של בוקר, בשביל להעביר רוח רעה. כי בגלל שזה יום כיפור, היא לא נטלה בבוקר. זה אגב דיון האם אפשר או חובה ליטול ידיים בבוקר יום כיפור או שלא, בכל אופן היא לא נטלה, ועל זה אומר רשב"ג, עכשיו את באה לגעת בלחם ולתת לבן, לפני זה תטלי ידיים בשביל להוריד את הרוח רעה, ואין מכאן שום ראיה לנושא שלנו של נטילת ידיים מדין נטילת ידיים שלפני הסעודה. אז זאת הראיה הראשונה שצריך, אבל דחינו. ועכשיו ראיה השנייה שלא צריך. הראיה היא מסיפור מעניין מכששמואל היה קטן והוא היה לומד בתלמוד תורה. יום אחד הוא בא הביתה בוכה ואבא שואל אותו למה אתה בוכה? והוא מספר לו, אני אכלתי חבר שלי לחם ישר לפה ולא נטלתי ידיים, והמלמד שלי שבמקרה היה אבא של אותו חבר כעס על זה והוא היכה אותי שאני מאכיל את הבן שלו בלי לטול ידיים. ועל זה אמר שמואל, לא רק שהמלמד הזה לא יודע הלכות, הוא עוד מכה את הבן שלי על משהו שהוא לא יודע. אז מכאן מפורש שלפי שמואל, מי שמאכיל אדם אחר, אמנם הוא שאוכל כן צריך לטול, אבל הוא שמאכיל לא צריך לטול. עד כאן הסוגריים לגבי המאכיל. ראינו בסעיף הזה שגם מי שאוכל בלי לגעת כן צריך ליטול, זה היה הסעיף השלישי, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה במשנה בעמוד ב', הוא מחזיר אותנו לדיני בשר וחלב, ונראה לגבי זה שני דינים של הרחקות בין בשר לחלב. הדין הראשון זה שמותר לשים בשר וגבינה יחד באותו תיק, אבל צריך להקפיד שהם לא ייגעו אחד בשני. למה? כי אם הם ייגעו, אז הם מעבירים קצת שומניות מאחד לשני, ואז לפני שאוכלים צריך להדיח, כלומר לשטוף, ואולי מישהו ישכח להדיח, לכן זה אסור. זה הדין הראשון. הדין השני זה לגבי שני אנשים שיושבים ביחד בשולחן אחד, ואחד אוכל בשר ואחד אוכל חלב, האם זה מותר או לא? אז המשנה אומרת שאם זה באכסניה וזה שני אורחים שיושבים באותו שולחן, אז מותר, אבל מחמירה הגמרא, זה דווקא במקום כמו אכסניה, שהם לא מכירים אחד את השני, אבל אם הם מכירים, אז יש חשש אחד ירצה לטעום מהסלט שלו, והוא ירצה לטעום מהצ'יפס שלו, ובסוף הם בטעות יאכלו בשר וחלב, ולכן זה אסור. זאת החומרה בגמרא, שאם הם מכירים זה אסור, אבל גם על החומרה הזאת, הגמרא מביאה שתי קולות. קולה אחת, זה שזה דווקא כשזה נראה כתפיסה אחת. כלומר שהאוכל ככה קרוב אחד לשני, אבל אם יש איזשהו סימן היכר ביניהם, למשל שמו שם איזשהו עציץ שלא אמור להיות בדרך כלל, איזשהו משהו שמפריד, אז יזכיר להם לא לגעת אחד לשני באוכל, וזה מותר גם כשהם מכירים. זאת כולה אחת. כולה שנייה, רבי יאיר שאל, מה לגבי שני אנשים שמכירים, אפילו אחים למשל, אבל הם ברוגז, כך שאין סיכוי שאחד ייקח לשני, האם אז זה גם מותר? זאת כולה שהוא הציע, אבל אמר לו אביי, עקרונית אתה צודק, לכאורה אפשר להתיר, אבל זה ייצור בלבול, הרי אנשים שרואים, הם לא יודעים שהם ברוגז, הם רואים שני אחים אוכלים ביחד באותו שולחן, בלי הציץ ביניהם, אז יחשבו שמותר, לכן צריך שהגזרות יהיו כמה שיותר אחידות, אי אפשר להיכנס לנואנסים של כל מקרה ומקרה, לכן לכל מי שמכירים אחד השני זה אסור, בלי יוצא מן הכלל, לא משנה אם אתם ברוגז או חברים טובים, אלא אם כן שמתם הציץ באמצע. עד כאן עיקר הגמרא. בסוגריים, רק מעניין לציין את הביטוי שבו הבעיה השתמש. הוא אמר, יאמרו כל הסריקין אסורים וסריקין ביתוס מותרים. מה זה הביטוי הזה? זה מדיני מצא, חזל גזרו שאנשים לא יעשו איתורים, כלומר קישוטים על המצות, כי זה לוקח זמן, ובינתיים הבצק יכול להחמיץ, אבל היה אחד ביתוס שהוא המציא מכונת דפוס על מצות, כלומר הוא לקח איזושהי תבנית עם צורה, והטביע ישירות על המצה, כך שהציור נוצר בין הרגע, כך שלא היה חשש שזה יחמיץ, אבל חזל בכל זאת אסרו גם את זה. למה? כי אנשים יאמרו, מה, כל הסריקים, כלומר הקישוטים אסורים ורק סריקי ביתוס מותרים, אי אפשר לעשות הפרדות כאלו, לכן הכל אסור. עכשיו, על זה שאלה הגמרא, הרי חזל גם אסור לחבס בכל המועד, אבל למי שיש לו רק חלוק אחד, התירו לו, והרי אנשים לא רואים ולא יבינו למה דווקא לא מותר ולאחרים אסור. עונה הגמרא, שם יש סימן, כי כל האנשים כשהם חיפשו בכל המועד, הם הוציאו את החגורה בשביל להעביר לחלוק אחר בינתיים, אבל הוא, שיש לו רק חלוק אחד, אז הוא לא הוציא את החגורה, הוא חיבס עם החגורה, וממילא כל מי שרואה אותו מחבס עם החגורה, מבין שיש לו רק חלוק אחד, ולכן מותר לו לחבס בכל המועד, וזה לא יגרום לבלבול עם אנשים אחרים שלהם יש יותר חלוקים שלהם אסור. עכשיו, זה נוסיף בסוגריים שאותו דבר אפשר לומר גם בחלק הראשון לגבי מה שאמרנו שלכל האנשים אסור לאכול עם הפית בלי נטילת ידיים, אבל לכהנים מותר. הרי לכאורה גם שם אפשר לומר למה אתה עושה איפה ואיפה, למה להם אסור ולהם מותר, זה יבלבל אנשים. אלא שכנראה שבניגוד למשל לשני אחים שאף אחד לא יודע אם הם ברוגז או לא, כהנים כולם יודעים שהם כהנים, ולכן זה לא ייצור בלבול, כמו שכולם רואים שהוא מחבס את החלוק עם החגורה, ולכן גם זה לא ייצור בלבול. עד כאן הסוגריים, ובזה הגענו למשנה בקופחת עמוד א', ועד כאן החלק השני. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק בנטילת ידיים, וראינו לגבי איזה שלושה סעיפים. סעיף ראשון שצריך כוח גברה, סעיף שני דינים של הכלי, ראינו שלושה דינים, אחד שאם יש חור בכלי זה פוסל, שניים שצריך שיהיה בו רביעית, אבל השני שנוטל מהשריות לא צריך רביעית, מספיק השיריים, וסעיף שלישי שמגופת חבית היא פסולה, כי לפי תוספות היא לא עומדת יציב, וזה לא נחשב כלי, אבל הוא יכול לתקן את זה ולעשות את זה שטוח, ואז זה בסדר. זה היה הסעיף השני, שלושה דינים, וסעיף שלישי, האם מישהו אוכל בלי לגעת בלחם, הוא צריך ליטול, או שחוששים שם הוא בכל זאת ייגע. לגבי זה ראינו שני דיונים, אחד, אם הוא אוכל עם הפית על הידיים, והוכחנו שאסור. דיון שני, אדם שמישהו אחר מכניס לו לחם ישירות לפה, ראינו ראיה שמותר וראיה שאסור, את שניהם דחינו, אבל ההלכה פוסקת הגמרא שזה אסור, אלא הוא צריך ליטול ידיים. לעומת זאת, מסקנת הגמרא לגבי ההוא שמאכיל, הוא לא צריך ליטול ידיים. כל זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שני דינים לגבי הרחקה בין בשר לחלב. אחד, מותר לשים אותו באותו תיק, אבל שלא ייגעו, כי אז צריך הדחה ואולי הוא ישכח להדיח. דבר שני, לגבי לשבת ביחד בשולחן אחד ואחד אוכל בשר ואחד אוכל חלב, אם הם לא מכירים זה בסדר. אם הם מכירים, אז אם שמו סימן ביניהם, למשל איזשהו הציץ, אז זה בסדר. אם הם ברוגז, רבי אמר חשב שאולי זה בסדר, כי ממילא אין חשש שהם יקחו אחד מהשני, אבל אמר לו אביי, יאמרו כל הסריקין אסורים וסריקי ביתוס מותרים, כלומר, אל תעשה פה הבדלות בין אנשים, מישהו מבחוץ שרואה את זה לא יודע שהם ברוגז, וממילא זה אסור גם עליהם, כל טוב.